Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
מרקו פולו של החלל החיצון. גשושית שנראית כמו מכונת כביסה ענקית עם כנפיים, שוגרה למסע של 6.6 מיליארד קילומטר, בעלות של 1.6 מיליארד יורו, כדי לחקור את הירחים של צדק. אבל הקסם נמצא בפרטים הקטנים. על הגשושית הותקן שעון חלל סופר מדויק, שפיתח פרופסור יוחאי כספי, אחד החוקרים הבכירים בעולם של כוכבי הלכת. למה? כי כך ניתן למדוד הסתות זעירות של קרני רדיו, וכי זה מה שחלם עליו הילד מנהריה מגיל 6, וכי לגלות עוד פרט על צדק זה מרגש כמו לגלות יבשת חדשה. מעט רוני דורי, קריין חן רותם, מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 2 ביוני 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. ב-14 באפריל יצאה הגשושית ג'וס מבסיסה שבגיאנה הצרפתית למסע בחלל החיצון, שאורכו 6.6 מיליארד קילומטר, וצפוי להימשך כ8.5 שנים. עד שתגיע לכוכב צדק ביולי 2031. בדרך לשם היא תבצע 3 יעפים, פלייביי, סביב כדור הארץ, ואחד סביב כוכב הלכת נוגה, כדי לצבור את המהירות הנדרשת. ג'וס, Jupiter Icy Moons Explorer, היא הפרויקט הגדול ביותר של סוכנות החלל האירופית ESA בעשור האחרון, שהשקיעה 1.6 מיליארד יורו כדי לחקור את הירחים הסובבים את כוכב הלכת צדק, אירופה, גנימד וקליסטו, שהתגלו לראשונה ב-1610 בידי גלילאו גלילי, ובכך ערערו את תפיסת העולם שלפיה הכל סובב סביבנו. בסוף משימת המחקר, שתימשך 3.5 שנים, ג'וס תהפוך ללוויין של גנימד, שהוא הירח הגדול ביותר במערכת השמש, והיחיד בה שיש לו שדה מגנטי משלו, ככל הידוע לנו. הגשושית, שנראית כמו מכונת כביסה בגודל 3 קוב, שמחוברת לכנפיים באורך 5 מטרים, שאינן אלא פאנלים סולאריים, היא לא רק פרויקט דגל אירופי, אלא גם סיבה לגאווה מקומית, שכן זו הפעם הראשונה שפיתוח ישראלי שלם, מאלף ועד תף, נכלל במשימת חלל כזו, מחוץ לכדור הארץ והירח. מתנד, מעין שעון מדויק במיוחד, שפיתח הפרופסור יוחאי כספי, אחד החוקרים הבכירים בעולם של כוכב הלכת צדק, עם עמית המחקר שלו, דוקטור אלי גלנטי וחברת אקיוביט. מאז שנות ה-70 נחקרה רוב מערכת השמש, והירחים האלה הם המקום האולי האחרון שנשאר לנו לחקור ולחפש אם יש בו חיים, מסביר כספי את חשיבות המשימה. אנחנו יודעים על די הרבה ירחים במערכת השמש שיש בהם מים תת-קרקעיים, וכבר בשנות ה-90 החללית גלילאו, שערכה מדידות מגנטיות בצדק, מצאה שיש סביב הירח אירופה שינויים בשדה המגנטי, שאי אפשר להסביר אותם בלי משהו נוזל, לאו דווקא מים, בתוך ירח אירופה. מים, כמובן, עשויים לרמז על קיומם של חיים, וכיום ידוע לנו שמתחת לפני השטח של אירופה וגנימד, יש מים בכמויות גדולות בהרבה מבכל האוקיינוסים של כדור הארץ. אנחנו יודעים שגם בקרקעית האוקיינוס שלנו יש חיים, אף שאין שם אור, אומר כספי. יש מקומות בתוך הים שיש בהם מעין ונטות, והם חמים יותר, ולפעמים ממש רואים שם דברים אורגניים שמתפתחים. מטרת המחקר היא לגלות אם יש חיים בצדק? כל הסיפור הזה של לגלות חיים מחוץ לכדור הארץ הוא קצת רומנטי גם בעיניי, אבל המטרה שלנו היא פשוט להבין את האוקיינוסים התת-קרקעיים שבירחים של צדק ולחקור מה יש בהם. זו הסיבה שסוכנות החלל האירופית ונאסא, שתשגר באוקטובר 2024 את הגשושית קליפר שתחקור את הירח אירופה, משקיעות במשימות האלה מיליארדים. אם נצליח לאפיין את האוקיינוסים האלה בצורה כזו שתאפשר לדור הבא לשלוח לשם איזושהי זרוע שתיכנס אליהם דרך הקרח ותחקור אותם, זה יהיה הישג גדול. אם לא לגלות חיים, אז מה כן? תחשבי על המסעות של מגלי הארצות במאות ה-15 עד ה-17. גם אז היה אפשר לשאול, מה יש לכם להשקיע בלחפש איזה אי ליד ניו זילנד שעוד לא מיפו אותו? והיום, בדיעבד, אנחנו יכולים להגיד שככה גילו יבשות וגילו את כדור הארץ שלנו. גם במחקר של ג'וס, אנחנו נגלה דברים שבאופן חד משמעי לא ידעו קודם. וזה ממש כמו לגלות אי. קודם אתה ממפה אותו, ואחר כך מבין אם אפשר להתיישב בו, או אולי רק לכרות בו יהלומים. זו פעם ראשונה שעושים מיפוי כזה לצדק ולירחיו, וזה מעכשיו ועד עולם. בניגוד לרוב הדברים שעושים בתעשייה שהם לכאן, לעכשיו. ברור לך שהטלפון שלך בעוד 30 שנה ייראה אחרת לגמרי. כל האפליקציות יהיו לא רלוונטיות. אבל אנחנו נגלה דברים שגם בעוד 100 שנה יגידו שאנחנו גילינו אותם בימינו. לצלול לתוך שערה בחלל שמחזיקה מעמד 300 שנה. קספי, בן 49, נולד וגדל בנהריה, וההיקסמות מהים, מהכוכבים ומתנועת הרוחות מלווה אותו מגיל צעיר. בבוקר הייתי בבית הספר ובשתיים כבר בים. התעסקתי בשייט ובהמשך הפכתי לסקיפר, סיפר בעבר. כשהיה בן 6, אביו הזמין לו מנאסא פוסטרים של שבתאי וצדק שצולמו על ידי החללית וויג'ר, ומשם הכל היסטוריה. אותו פוסטר עדיין מתנוסס כיום על קיר משרדו של קספי במכון ויצמן. הוא השלים תואר ראשון בפיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטה העברית, תואר שני בפיזיקה במכון ויצמן, ודוקטורט ב-MIT על דינמיקה אטמוספרית, שהיא הפיזיקה שמשרתת את משטר הרוחות באטמוספירה של כדור הארץ ושל פלנטות אחרות. במילים פשוטות, זהו חקר של סוגיות כמו כיצד מתפתחת שערה, מהם המשתנים המעצבים את הזרימה בה, מה משפיע עליה. ב-2011, לאחר 3 שנים של פוסט-דוקטורט בקלטק, המכון לחקר הטכנולוגיה בקליפורניה, חזר קספי למכון ויצמן. שם הוא מכהן כראש המרכז למדעים פלנטריים וכפרופסור במחלקה למדעי כדור הארץ וחוכבי הלכת, ועומד בראש קבוצת מחקר לדינמיקה אטמוספרית שמונה את עמית המחקר שלו, דוקטור אלי גלנטי, וקבוצה של 6 סטודנטים לתארים מתקדמים. 2011 הייתה שנה חשובה בקריירה של קספי מסיבה נוספת. ביולי של אותה השנה שוגרה לצדק הגשושית ג'ונו של נאסא, שאליה זכה קספי להצטרף כפוסט-דוקטורנט, לאחר שבדוקטורט שלו פיתח שיטה חדשה שמקשרת בין הכבידה של כוכבי לכת גזיים כמו צדק לבין הדינמיקה האטמוספרית. עם הזמן התברר שהשיטה הזו תפתור כמה מבעיות המחקר ותצליח לפתור חידות עתיקות יומין, כמו מה מקור הפסים של צדק, מה עומקם ומה יש מתחתם. קספי שודרג למוביל אחת מקבוצות המחקר של ג'ונו, והפירות לא איחרו להגיע. במרץ 2018 פורסם מחקר פורץ דרך שלו בכתב העת Nature, שהצליח לחשב את עומק האטמוספירה של צדק, 3,000 קילומטרים, ואת המסה שלה, בערך 1% ממסת הכוכב כולו. המחקר זכה למאות אזכורים בתוך ימים אחדים. בשלהי 2021 התפרסם מאמר פורץ דרך נוסף של כספי בכתב העת Science, שבו קבע את עומק הסערה, Great Red Spot, של צדק, על סמך מדידות של שדה הכבידה שלו באמצעות ג'ונו. בכדור הארץ יש לנו מערבולות כאלה, ואנחנו יודעים מה העומק שלהן, כי הן הולכות מהקרקע אל תוך האטמוספירה, הוא מסביר. אבל בכוכב לכת גזי שאין לו קרקע, ואנחנו רואים את השערות שלו רק מלמעלה, נשאלת השאלה לאן זה מגיע. כי אין איזשהו מקום שאת אומרת זה הגבול. ובצדק, כך גילה המחקר של כספי, השערה מגיעה לעומק של כ-500 קילומטרים. מה כל המספרים האלה אומרים לאדם מהיישוב? זו דוגמה לשערה שדומה בפיזיקה שלה, לסערות שיש לך פה בכדור הארץ, אבל בסקלות זמן אחרות לחלוטין. את רגילה לחיות בעולם שבו שערה מחזיקה מעמד יום, יומיים, שלושה וזזה. וגם אם תעקבי אחריה עם לוויין, אפשר לעשות את זה לשבועיים לכל היותר. בקווי רוחב שלנו אפשר לעקוב אחרי שערות 3, 4, 5 ימים מקסימום, ואז הן מתערבבות והולכות. פה יש לך דוגמה לאותה פיזיקה במערכת אחרת, ששערה מחזיקה בה מעמד 300 שנה. ומה אפשר להסיק מזה על שערות בכדור הארץ? להביט רק בכדור הארץ זה קצת כמו לנסות להסיק מהילד שלך על החינוך של כל הילדים. כשברור שכל ילד הוא עולם ומלואו. טוב לנו ללמוד שערות במקומות אחרים כדי להבין פיזיקה של שערות. ובכל זאת, איפה המחקר הזה כן יישומי? יש דוגמה אחת מצדק שעוזרת בהבנה שלנו של הוריקנים פה בכדור הארץ. זה קצת נשמע יומרני להגיד את זה, כי כדור הארץ מנותר כל כך טוב עם אלפי לוויינים ותצפיות, ובכל זאת, זה מפתיע כמה דברים בסיסיים אנחנו לא מבינים על האקלים שלנו. כמו למשל, מה מניע הוריקנים ללכת צפונה או דרומה? זה משהו שעדיין לא מבינים אותו ב-100%. ובמבט על צדק, הצלחנו להבין טוב יותר את הפיזיקה שמאחורי זה. שעון עם סטייה של שנייה כל 100,000 שנה. בצוות המחקר של ג'וס, כספי מכהן כחוקר הראשי לתחום הדינמיקה האטמוספרית, והניסוי שעיצב נועד לאמוד את צפיפות האטמוספירה בצדק. המטרה שלי היא לנסות לקבל תמונה מאוד נקייה ואידיאלית של איך קורית הזרימה של הגז באטמוספירה על כוכב לכת מהסוג הזה, הוא אומר. זה מין פאזל כזה שאנחנו כל פעם מוצאים איזשהו חלק אחר שלו. הפנטזיה היא להצליח לבנות כבר בתוך עשור מפה תלת מימדית של האטמוספירה של צדק שכוללת הכל, הטמפרטורה, הצפיפות, הזרימה, ושנצליח להסביר אותה מדעית. אני חושב שזה יהיה הישג מגניב. איך התבצע הניסוי? הרעיון שלנו היה לשלוח קרן רדיו דרך האטמוספירה של צדק לכיוון כדור הארץ. בכל פעם שהחללית מקיפה את הכוכב, כשהקרן תעבור דרך האטמוספירה, היא תוסת קלות בשל צפיפות האטמוספירה. ולפי ההסתה, נוכל לדעת מהי צפיפות הגזים עד לעומק של כ-10 קילומטרים מתחת לעננים. מאחר שנבצע מאות דגימות כאלה, נמפה כך את כל כוכב הלכת. ומכך גם נדע למפות את תנועת הרוחות העזות של צדק בקווי רוחב שונים. על הניסוי הזה נחזור גם בירחים. לצורך הניסוי, כספי הוביל בעשור האחרון את פיתוח המתנד, שידע למדוד את הסטייה הקלה של קרן הרדיו שעוברת דרך האטמוספירה, בדיוק של 13 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. אני תיאורטיקן, הצד הטכני רחוק מאוד ממני, וגם יש לי שתי ידיים שמאליות. אני לא מבין בזה, אבל אני תמיד מעז ואומר, יאללה, בואו ננסה, אולי אפשר. הוא אומר בחיוך. הלהיבה אותי המחשבה שבפעם הראשונה ישראל תשלח פיתוח שלם לחלל. עד כה, ישראל שלחה רק רכיבים משניים. אז חיפשתי בגוגל זמן, תדר, ומצאתי את חברת אקיוביט, שיסדו הפיזיקאי דוקטור אבינועם שטרן ומהנדס האלקטרוניקה בני לוי, שבונה שעונים אטומיים מדויקים, בעיקר למטרות צבאיות ומכשירי GPS. והם ישר אמרו לך כן? לא, הם הסתייגו קצת בהתחלה, כי לא משתלם להם לייצר מכשיר בודד, והם לא מתמצאים בחלל, ואני באתי עם דרישות בשמיים. ביקשתי שעון עם סטייה של שנייה אחת ל-100,000 שנה, שיהיה קטן, עמיד, שישקול פחות משני קילוגרם, ושיחזיק מעמד 20 שנה. בני זרק אותי מהמדרגות, אבל את אבינועם הצלחתי איכשהו להלהיב קצת, כי זו הפעם הראשונה שאירופה הולכת כל כך רחוק, ופעם ראשונה של עוד מיליון דברים. ואני הדגשתי כמה ציוני זה יהיה שישראל תשתתף בדבר כזה לראשונה. הצלחתי לשכנע אותם לנסות. השגתי איזשהו סכום מהמכון כדי להתניע את התהליך. הפרויקט נאמד בכ-20 מיליון שקל. עשינו מחקר ממשיות, פיזיביליטי, ובמקביל פניתי לסוכנות החלל ואמרתי להם שיש פה הזדמנות. גם שם נדרש שכנוע. מהון להון, אחרי חצי שנה בערך, אמרנו, יאללה, הולכים על זה. ועכשיו צריך לשכנע את סוכנות החלל האירופית שהמכשיר יהיה ישראלי. למה זה כל כך קשה בעצם? סוכניות החלל לא רוצות צרות, והרבה פעמים במשימות האלה, שהן כל כך יקרות ומורכבות, הן מעדיפות מכשיר שכבר היה. גם אם עושים לו טוויסט קטן, ממקור מימן, ממדינה עם היסטוריה. אז פה הייתה לנו סערה מושלמת של מדען חסר ניסיון טכני, מדינה לא מהימנה מבחינת האירופאים, חברה שלמזלנו היא בצד המערבי של הר חוצבים, וסוכנות חלל ישראלית שסוכנות החלל האירופית לא מכירה. לא ברור איך, אבל אני קצת מכיר אנשים, דיברתי, הייתי נחמד, ואיכשהו פתאום אירופה הפכה להיות פרו-ישראלית, והם אמרו, יאללה. אבל האתגרים לא איחרו להגיע. סוכנות החלל האירופית עורכת בקרות בכל כמה חודשים, ובכלל לא היה ברור שנצליח. היו לנו כמה משברים, כספי מספר. היה ניסוי אחד, שבו לקחו את המכשיר והרעידו אותו כחלק מבקרת האיכות. ובגלל חוסר תקשורת בינינו לבינם, בום, הוא התפרק. בשלב מסוים היו גם עיכובים אובייקטיביים בגלל הקורונה ומה לא, אבל תכלס, הראינו מספרים ועמדנו בציפיות. כמו להיות מלאך על האונייה שמגלה ארצות חדשות. באפריל האחרון, השיגור המיוחל של ג'וס קרה סוף סוף. שיגורים כאלה יעיל יותר לעשות קרוב לקו המשווה. לכן, סוכנות החלל האירופית בראה חתיכה ענקית של אדמה בגיאנה הצרפתית, בערך בשטח של רמת הגולן, לצורך אתר השיגור שלה. מספר כספי, ועדיין, ככל שהדקות נקפו לקראת השיגור, והסתררה דממה בין המדענים הראשיים מרוב מתח, היה אפשר לשמוע שם את הרעשים של הג'ונגל. אני בדרך כלל טיפוס די ציני, אבל השילוב הזה של הרעשים, של הג'ונגל, הציפורים והצרצרים, עם הספירה לאחור בצרפתית, והרחש הזה של החללית, היה מרגש בצורה שאני לא יכול לתאר. והנה, עכשיו המתנד שלך, חג עם ג'וס, איפשהו במערכת השמש. אני באמת חושב שזה הישג שאנחנו כמדינה קטנה, בלי תקציב חלל מטורף ובלי יותר מדי סיכוי, הצלחנו לעשות את זה. תמיד מדגדג לי קצת שאני עושה משהו נורא תיאורטי, ופה הצלחנו לבנות משהו קטן ויעיל שכבר מקבל איזושהי הכרה, וזה יפתח פתח לעוד מכשירים ישראלים. כי קודם, סוכנות החלל הישראלית בכלל לא הייתה פקטור בעולם של משימות חלל למערכת השמש. עכשיו מכירים אותנו. והמכשיר שלנו גם התגלה כמדויק יותר מהמכשירים האמריקאי והאירופי שהיו לפניו, כך שהוא המכשיר הכי מדויק בעולם מסוגו. עכשיו רק צריך שנשמור על המשכיות, ואני בטוח שנצליח. טעמת בזכות הפיתוח הזה את טעמה של תעשיית ההייטק. לא מדגדג לך לעבור צד? הגילוי הוא מה שמניע אותי. יש לנו הזכות לחפש ולהכיר את השכונה היותר רחוקה שלנו. דברים שאנחנו רואים מאות שנים והאנושות לא הבינה. אנחנו יכולים לגלות אותם מחדש ולהסביר אותם. אמנם קצת קשה להתחרות בסטארט-אפיסטים, ותיאורטית הייתי יכול להשתלב בעולם הזה, לעבוד על אפליקציה שמשפרת את הפרסומות באינטרנט ולהרוויח מלא כסף. אבל זו טכנולוגיה שבעוד 10 שנים לא תהיה מעניינת. פה יש משהו שקוסם לי, שהוא החשיבה לטווח הרחוק על דברים שהאנושות לא ידעה קודם. יש בזה משהו מרגש, רומנטי, מעניין. זה באמת לשבת ולהיות מלאך על האונייה שמגלה ארצות חדשות בעולם. מרקו פולו של החלל החיצון, מאת רוני דורי, קריין חן רותם, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית אורי פלג.